שעה היסטורית. לידתה של השיטה הקונסטיטוציונית. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על ההיסטוריה האנגלית, מג'יימס הראשון ועד מהטמה גנדי.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. האנגלים לא שכחו את התקופה המהוללת של אליזבת, המלכה הבתולה.
אז אנחנו נוטשים היום את צרפת ועוברים לאנגליה.
סוף סוף, הגיע הזמן, כן. וכאן אנחנו עדיין חיים באווירה המפוארת שלה, שהייתה לא רק מלכת אנגליה, אבל הייתה במובן מסוים גם מלכת אמריקה, מפני שעכשיו מתחילה התיישבות האנגלית באמריקה.
אליזבת למעשה שולטת באנגליה במאה ה-16.
בדיוק. והשושלת שבאה אחריה, הסטיוארט, הם שושלת סקוטית, אשר לא נתקבלה בצורה כל כך קלה.
אגב, זה מעניין, כי אנחנו זוכרים, כבר הקדשנו לא מהתוכניות לאליזבת. אליזבת הייתה בסכסוך מתמיד עם מרי סטיוארט, ועשתה הכל כדי שסטיוארט לא תכבוש את השלטון.
והצליחה.
והצליחה. כן. אבל אני מבינה שמכיוון שלא היו לה צאצאים, לא היה יורש, הכתר עבר לבית סטיוארט.
כן, מה שמגיע לו לפי הירושה.
הבטח אליזבת לא הייתה מרוצה מהסידור הזה.
זה פוסט מורטם. היא לא הייתה לה איזה יורש שהיא רצה לקדם, על כן היא הסכימה. אבל כאן בא דבר מאוד מעניין. כאשר ג'יימס הראשון, שהוא ג'יימס השישי, זה סקוטלנד, וג'יימס הראשון של אנגליה, זה אותו אדם.
הסבר שוב. ג'יימס הוא הבן של מרי סטיוארט?
כן, אבל באנגליה הוא ג'יימס הראשון.
כי לא היה עדיין מלך ג'יימס לפניו.
בדיוק, אבל בסקוטלנד הוא ג'יימס השישי.
הבנתי.
אותו אדם.
אני מקווה שלא היה לו פיצול אישיות, שלא ידע בבוקר אם הוא השישי או הראשון.
אני רוצה להגיד שהיה לא כך קל, מפני שהמקרה שאני אסגיר אותו, מעיד על הדבר.
אז הוא מלך בעצם גם על סקוטלנד וגם על אנגליה במקביל?
בוודאי. ואת תשכחי שהדגל האנגלי של היום נקרא יוניון ג'ק, מפני שהצלב, מעניין שאנשים לא יודעים שהדגל של אנגליה זה צלב אדום על רקע לבן.
אבל יש חוץ מהצלב עוד?
וזה ה-Union Jack, כלומר מוסיפים עוד שני צלבים המסמלים את סקוטלנד ואת אירלנד.
אז למעשה הדגל האנגלי המקורי הוא רק צלב.
אדום.
אדום.
והיום אם את רואה מהפגנות באנגליה שהחבר'ה רוצים להוכיח שהם אנגלים טהורים, הם מניפים את הדגל הזה. הלבן עם הצלב האדום.
מעניין.
כן. וכאן קרה דבר שאני רוצה להזכיר, נשא אופייני. כאשר המצעד האיטי של ג'יימס הראשון, השישי, ירד מסקוטלנד לאנגליה, נתפסו כמה קייסים, והמלך ציווה שיתלו אותם.
ג'יימס הראשון, השישי.
כן.
כן.
וזה אחרו שמחריד באנגליה, בלי דין, בלי שופט.
אז בסך הכל כיסו, לא מדובר פה באווירה.
כן, אבל איך הוא המלך הזה מעיז להיות שופט עליון מעל חוקה, למסורת. וזה כמובן קלקל מאוד את הסיכויים שלו. כשהוא יראה את עצמו מלך דומה למלכי ספרד או פורטוגל, כלומר, אכזרי ושירותי.
כלומר, הוא לא הבין לאיזו מסורת הוא נכנס.
הוא לא הבין.
אולי באמת נסביר בכמה מילים את המסורת האנגלית הזו.
המסורת של הפרלמנט. בפרלמנט הזה הוא ממתן את רצונו של המלך ושירותו. הוא לא יכול לכפות על המדינה דברים שאינו נכלל בחוקי הפרלמנט. ולמעשה הוצאתו להורג של אדם אחד באופן שירותי, זה לגמרי בניגוד למסורת הפרלמנטרית הבריטית, שגם היום קיימת.
אצל הבריטים גם היה מגנה קארטה, נכון?
כן, מגנה קארטה זה מאוד מעניין. מגנה קארטה זה היה ברית של אסילים שרצה להגביל את המלך.
אבל מי היה המלך?
ג'ון בלי ארץ, אז.
אז ג'ון בלי ארץ מוגבל על ידי האצילים שמכריחים אותו לפרסם את המגנה קארטה.
ואני רוצה להגיד לך, פרט מאוד מעניין. הייתה שם הפיכה צבאית, ולמעשה האצילים קמו נגד ג'ון בלי ארץ. והיום, אפשר להוכיח, אם אנחנו סופרים את מספר המשתתפים, שלמעשה הוא היה במיעוט.
המלך.
המלך, אבל זה לא היה ידוע. היום אנחנו עושים את החשבון ורואים שהיה במיעוט, אבל כן הוא נכנע לפרלמנט ללא צורך, אבל זה פוסט פקטום עכשיו.
אבל למה ג'ון בלי ארץ הוא מלך אנגליה? יש לו חתיכת ארץ. למה קראו לו כך?
לתת ירושה. הכתר האנגלי כן, אבל לא אדמות.
הבנתי.
אבל כן הוא נקרא לקלנד. זה לא כל כך לטובתו, מפני שזה מראה את חולשתו בחברה הפיאודלית.
והמגנה קארטה הוא למעשה מסמך שמגביל את סמכויותיו של המלך.
כן.
הוא מעניק את הזכויות לנציגי העם, להצילים, נכון?
אל תשכחי שמגנה קארטה ליברטטום, כלומר, הכתיב הגדול של החירויות. וזה יישאר באנגליה כדגל לכל השולטים, ואלה שינסו להפר את זה, כמו למשל צ'רלס הראשון, במאה ה-17, יפסיד את ראשו ואת כתרו.
שג'יימס הראשון נכנס לתפקידו, הוא מודע למגנה קארטה.
הוא מודע וזה עדיין לא עיקה שורש בו, כי זה ההוכחה שהוא פקד ועושה להורג את הקייסים.
כן.
ובזה הוא קלקל לעצמו מאוד מאוד את המעמד, ואחרי זה הוא יצטרך כל הזמן לבקר סליחה מן הלורדים על מה שהוא עשה, והוא הוכיח שהוא לא אנגלי, הוא בא לזה מדינה סקוטלנד, שאיש לא יודע עליה.
מה באמת היו היחסים בין אנגליה לבין סקוטלנד באותה תקופה?
רק קשר אישי של המלך.
כלומר?
מלך סקוטלנד היה מלך אנגליה. אבל זה לא שינה לחלוטין.
אבל סקוטלנד הייתה כבושה על ידי אנגליה?
לא, היא הייתה עצמאית. האנגלים ניסו לכפוש אותה מספר פעמים, והם פחות או יותר הצליחו. אבל עד הסוף היא נשארה עצמאית, כפי שדרך אגב היא היום עצמאית. ואילן הצפונית גם כן היא עצמאית. למעשה אנגליה היא מלוכה מאוחדת, United Kingdom, ולא חלק אחד שולט על השני.
אבל באותם ימים אתה אומר אלה היו ממש שתי ממלכות שהתנהלו במקביל?
מקביל, עם פרלמנט לחוד, עם חוקים לחוד, עם בירה לחוד, עם צבא לחוד.
ובגלל הקשר משפחתי נוצר מצב שבו מלך סקוטלנד הוא גם מלך אנגליה.
כן. ואני חושב שהייתה לו בעיה של פיצול האישיות. מפני שהם היו חוקים שונים, אפילו מנטליות שונה. אבל איכשהו, וזה אפשר לזקוף לטובתו, ג'יימס הראשון, הוא הצליח. בניגוד לצ'רלס הראשון שהפסיד את ראשו, ג'יימס היה די זהיר ולא רצה להסתכן.
איך האנגלים קיבלו אותו?
הם קיבלו אותו בצורה לא אגת. כאילו הוא בא מפרובינציה פחות מפותחת מאנגליה.
וזה אגב היה נכון? כלומר, אנגליה הייתה יותר...
כן, בוודאי בפרלמנט, כמובן, הייתה יותר מפותחת. והאזרח האנגלי היה מוגן על ידי חוקים, שלא תמיד האזרח הסקוטי היה מוגן עליהם. ככה שהאנגלים קיבלו בצורה של הפתעה. אבל מעניין מאוד שכאשר בסופה של מלכותה של אליזבת, כשהיו ניסיונות להפיל אותה על ידי הסקס, הוא הציג מחזות של שייקספיר שהזכירו שאנגליה הייתה עצמאית ולא חייבת להיכנע למעצמה זרה כמו סקוטלנד. וזה היכה שורש עמוק מאוד אצל האנגלים, וזה ילווה אותם כאשר התחיל הריב האבסורדי עם צ'רלס הראשון. כשצ'רלס הראשון בא לפרלמנט וציווה לאסור חברים של הפרלמנט, כמה סערה איומה, איך הוא העיז בתוך הפרלמנט. וזה הכישלון אחד גדול שפיסר את סופו הטרגי.
ואנחנו עוד נגיע לצ'רלס הראשון, כן. בהמשך, אבל אם אני מחזירה אותנו לג'יימס הראשון, אמרת שהוא יצא במסע מסקוטלנד לאנגליה. כלומר, אני מבינה שהוא בחר לשבת בארמון האנגלי.
כן, זה נוח, זה השיר, אי אפשר להתפלא.
אבל מעבר לסיפור הזה של הקייסים, איך התאפיינה תקופת המלכות שלו?
היא הייתה פסיבית במנוגע לאנגליה. הוא נתן לאנגלים לעשות משלם, כבר לא רוצה להתערב, כי הוא נשרף כשהוא התערב, והוא הבין את זה. הוא לא היה אדם חכם, אבל הוא היה אינטליגנט.
איך זה עובד ביחד?
הוא היה אינטלקטואל.
כלומר, הוא היה משכיל, אבל לא חכם.
בדיוק. והוא כתב ספרים, דרך אגב, שהם מאוד מלומדים, מסתמך על מקורות, וכפי שאת אמרת, הוא היה משכיל. אבל לא תפס מרוב ההשכלה מה האופי האמיתי של אנגליה. ועל כן המלכות שלו לא הייתה כל כך נוחה, וכל הזמן נכנס לסיסוכים עם האנגלים. כאשר הוא מת, אני חושב שהאנגלים נשמו לרווחה. הם לא ידעו מה מחכה להם. מחכה להם שעת הראשון. שעת הראשון היה מלך לפי כל הטעם הקונטיננטלי, מפני שאשתו הייתה נסיכה צרפתית, והיא אמרה לו, מה זאת אומרת? אנגליה יוצאת מן הכלל, ואירופה כולה, אני צרפתיה, במלכות הצרפת היא מבוססת, יש מסורת, המלך הוא האדון.
רגע, אני קודם רוצה להבין את הקשר המשפחתי בין צ'ארלס הראשון לבין ג'יימס הראשון.
זה אב ובן.
אז צ'ארלס הראשון הוא בנו של ג'יימס הראשון, ושל, מי הייתה אימא שלו?
אימא של צ'ארלס הראשון הייתה סקוטית, אבל אשתו של צ'ארלס הראשון הייתה צרפתייה, והיא לימדה אותו לא להיכנע לפרלמנט. איזה מין מוסד זה פרלמנט? אצלנו בצרפת אין כל פרלמנט, ואנחנו שולטים טוב מאוד. ועל כן כאן היה למעשה הזרע של הסכסוך שיביא עד הסוף להפלתו של מלך צ'ארלס, ולהפסד ראשו.
אז בעצם ג'יימס הראשון נכנס לאימות עם האצולה האנגלית והתקפל.
לא רק עם האצולה, עם הפרלמנט.
עם הפרלמנט.
כן.
והתקפל כי הוא הבין שיש כאן מערכת נורמות וחוקים שהוא חייב לציית לה. ובנו צ'ארלס נכנס לאימות ולא התקפל. הוא החליט שהוא הולך ראש בראש נגד הפרלמנט האנגלי.
כן, מפני שצ'ארלס הראשון חשב שהצורה הנורמלית של מדינה להתארך זה כמו על הידשת, על זה קונטיננט, כלומר משטר אבסולוטיסטי, ולא מוגבל על ידי איזה שהסיפה של עיקרים, של אצילים, של בישופים. וזה הדבר הזה היסודי שהוא לא הבין. ובהיסטוריה יש מקרים מאוד מעניינים, כאשר השליט עצמו לא מבין מה קורה איתו, הוא לא מבין את ארצו, הוא לא מבין את המסורת שלו, אולי גם האופי חשוב כאן, הגאווה, סוף סוף הוא מלך.
אבל לא היו לו יועצים שאמרו לו, היזהר, אתה נכנס פה לאימות שאין סיכוי שתנצח
היועצים
בו?
היועצים חשבו שהוא צודק, והם רצו למצוא חן בעיניו, כדי שיקדם אותם. ואל תשכחי שהצילים הצרפתים היו מאוד מאוד ערמומיים, והם ניצלו את חולשתו של המלך בימי הביניים. כדי לקנות לעצמם מצב, ביוחד במינו. אמנם בצרפת אין פרלמנט, אבל יש להם זכויות לאצילים, שהאצילים האנגלים מאוד מאוד רצו גם כן לזקוף על חשבונם.
אז איך מתבטא האימות הזה בפועל? מה הצעדים שבהם הוא נוקט?
מאוד מעניין שבמאבק נגד העריצות של ג'יימס הראשון, האצילים שרצו להגביל את כוחו השתמשו גם בשייקספיר. הם הציגו את מחזותיו כדי להוכיח שמלך באנגליה לא יכול להיות עריץ כל יכול. והקשרים שנקשרו כדי להגביל אותו היו מושפעים על ידי המחזות של שייקספיר, שיראו שמלכי אנגליה היו שולטים בצורה מפוארת מבלי עזרת הפרלמנט ובלי הפרעת הפרלמנט. וזה יביא עד הסוף למשפט, והמשפט יביא להוצאתו להורג בווייט הול בלונדון. עד היום שומרים את הארמון היפה שהוקם דרך אגב לפני מותו של צ'רלס הראשון, ומן הבניין הזה הוא יצא דרך חלון של הארמון על מבנה קרשים ללא גג בווייט הול של לונדון, ושם הוא שם את ראשו על הכרית וראשו פטז.
מאוד לא ברור לי עדיין איך בכלל אפשר להעמיד מלך למשפט, אז תכף נדבר על זה, אבל אני קודם מנסה להבין מה היה הפשע שלו, במה הוא חטא.
שהוא הפר את חוקי הפרלמנט.
איך?
על ידי זה שהוא רצה להיות מלך אבסולוטי, ובאנגליה כבר אין מלך אבסולוטי, מכמה דורות. ואליזבת, שהיא קדמה לו, הבינה את זה, והייתה מפוארת ואהובה, מפני שלא רצתה להיכנס לאימות עם הפרלמנט. היא הייתה חכמה, מה אי אפשר להגיד על צ'רלס הראשון. והוא לא הבין למעשה, אם הוא היה אדם משכיל, הוא כתב אפילו ספרים, הוא לא ירד לסוף המצב המיוחד של אנגליה. ודרך אגב, באירופה כולה היו לועגים לאנגליה, ששמעשהו, המלך הוא לא אבסולוטי, האזרח יכול לשים מחסום למלך, איפה זה נשמע? זה היה יוצא מן הכלל, ויוצא מן הכלל הזה הוא היום המולדת של הדמוקרטיה המערבית.
אז צ'רלס הראשון נוקט באמצעים שחורגים מסמכותו.
לפי מי?
לפי הפרלמנט האנגלי.
אבל לא,
לא
לפי...
לפיו. כן. בסדר, זה הבנתי.
כן.
ואז מתחיל תהליך שבו הוא עומד למשפט. איך זה עובד? איך אפשר להעמיד לדין את המלך?
לא מיד. זה תהליך. ואחרי שהאנגלים החליטו כבר הפרלמנטרים, הוא מפר את החוקים, אנחנו חייבים פעם אחת לתמיד ללמד אותו לקח. ואז אומרים לו, אנחנו נצריך לדון אותך, את מה שמאפר את כל המסורת האנגלית, הוא משיב, איזה מסורת?
אז מי דן אותו? הפרלמנט? בית המשפט? איך זה עבד?
הפרלמנט. הפרלמנט מוציא שהוא מאפר את החוקים, ועל כן דינו משפט, לא מוות.
כן.
ואז אחרי זה בא המשפט, אז זה מזכיר
לנו. זה בבית המשפט כבר.
כן, מזכיר לנו מה שיהיה בצרפת, עם לואי ה-16, אשר למדו מאוד מאוד עם האנגלים, דרך אגב, התוצאה תתרגל ביותר. עכשיו, מאוד מעניין איך הם יפתרו את הבעיה. קרומוול הוא לורד פרוטקטור, כלומר, לורד המגן על אנגליה הרפובליקאית, כי אנגליה היא רפובליקה, Commonwealth of Britain. וגם כן זה משהו מאוד מוזר. איפה יש Commonwealth באף מקום? ברומא הייתה רפובליקה רומית, אבל מאז עבור שנים רבות, והאנגלים לא כל כך בנויים על המסורת הרומית, שהיא מסורת קתולית.
אני רק רוצה להבין, יש את המלך, ולצידו יש בעל תפקיד שהוא הפרוטקטור, במקרה הזה הלורד קרומוול?
כן.
זה המלך, תמיד קורה? הכלב, או שזה רק אחרי שהמלך...
אחרי שהמלך
הוצא. במקרה הזה הוצא להורג.
כן.
ואז אין מלך חדש, אז יש...
לורד פרוטקטור.
לורד פרוטקטור.
ועכשיו כאן יש בעיה מאוד מעניינת. מה עם היורש? לורד קרומוול יש בן, ריצ'רד. אבל הוא לא מתאים.
לצ'ארלס הראשון, אני מבינה, לא היו ילדים.
כן, היה ילד.
אז למה שהוא לא יהיה היורש?
שברח.
הוא ברח?
כן, צ'ארלס השני.
למה הוא ברח?
הוא מסתתר, הוא מפחד. מה שקרה לאביו. אבל לאט לאט הוא מרכז מסביבו נאמנים שאומרים רק על ידי החזרת המלך תבוא אנגליה על מנוחתה.
אז יש לנו בעצם מצב באמת יוצא דופן. המלך הוצא להורג, בנו ברח מחשש לחייו, הלורד קרומוול ממונה ללורד פרוטקטור שהוא בעצם השליט בפועל.
כן, אם כי קרומוול לא היה לורד, זה מעניין.
הוא לא היה לורד?
הוא לא היה לורד בפרלמנט, הוא היה לורד פרוטקטור, שזה תואר נוסף שהוא קיבל באופן אישי.
והוא שולט בפועל, כן. ויש לו בן, והבן הזה עכשיו רוצה להיות מלך אנגליה, או איך זה עובד? הוא יכול...
הוא רוצה להיות לורד פרוטקטור, במקומו של אביו.
כלומר, למעשה, להפסיק את שושלת המלוכה, ולהקים שלטון חדש, בדמותו זה... של לורד פרוטקטור?
אבל זה לא מתקבע על הדעת. זה שהאנגלים יכלו לסבול את אוליבר קרומוול, שהבעל ניסיון, והיה פופולרי, והיה גם איש צבא, וריצ'רד קרומוול לא היה פופולרי, לא היה לו שום דבר לזכוף לחשבונו, ונוסף לזה, הופעה אחרת מאוד מסוכנת לקרומוול הצעיר, הפופולריות של צ'ארלס השני מתחילה להתפשט. ואנגלים אומרים, מה פתאום קרומוול? יש לחזור למלוכה, המלך החדש למד מנסיון אביו המנוח, והוא יהיה בית הקונסטיטוציוני. מי שהיה צ'ארלס הראשון, ולאט לאט מתחילה דעת הקהל לפנות לטובת צ'ארלס השני.
איפה צ'ארלס השני יושב?
הוא יושב בהולנד, אבל כאשר הסיכויים שלו לעלות לשלטון באנגליה גברו, הוא עבר לאנגליה כדי לקיים שם את חצרו.
ובעצם להחזיר את שלטון המלוכה,
בדיוק.
כי המלוכה פסקה.
אבל חשבו שהוא למד מניסיון אביו, והמלוכה אף פעם לא תנסה להיות עריצית, בזה הם צדקו. המלוכה באנגליה הפסיקה לנסות למשול באופן דיקטטורי, וזה טובת הניסיון ההיסטורי שלה.
אבל איך הוא תופס את השלטון בפועל?
מתחילה דת הקהל, זה מאוד מעניין שדת הקהל היא זאת שקובעת.
בדיוק, אנחנו לא במשטר דמוקרטי.
לא, אבל התנועה הזאת היא דמוקרטית, כי העם האנגלי מתחיל לחשוב בה, כל החידושים הקונסטיטוציוניים הללו לא שווים, אנחנו רוצים משטר שקט, מסודר, אז נחזיר למלך מה שהיה לו. גם הוא למד עכשיו מניסיון אביו. ולאט לאט, האזרחים האנגלים סוברים שהמלך החדש יכול להיות טוב, והפרלמנט, לא, 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 מוסד אחר, מציע לו לחזור להיות מלך האנגליה. הוא מקבל את זה בסבר פנים יפות, והנה, האנגליה חוזרת למלוכה. אני רוצה להזכיר שמהפכה הצרפתית הייתה הרבה יותר חריפה מהפכה האנגלית. וגם בצרפת, אחרי שהכל נשכח, מתחילה התנועה למלוכה לגדול, ואחרי נפוליאון חוזרים הבורבונים, שחשבו שהם לתמיד יפסידו את הכתר, ובאה סדרה שלמה של מלכים לא מוצלחים, לואי ה-18, שרל העשירי, והם למעשה חייבים לשלוט עכשיו במשטר חדש, לא אבסולוטי, אם כי הם מאוד לא רוצים את זה, אבל הם נאלצים. ואחרי זה, ואחרי 1830, יבוא המלך האזרח לואי פיליפ, שעכשיו צרפת תהיה מדינה קונסטיטוציונית רגילה, ללא דיקטטורה, ללא עריצות, ותישאר ככה עד הסוף.
חשבתי שעזבנו את צרפת.
טוב, חוזרים מפני שרוצים לעזבות אותה.
אין צופה.
למה שקורה למלך מעבר לים.
אז נחזור בחזרה לאנגליה. אמרנו, עכשיו צ'רלס השני הוא המלך. איזה מלך הוא?
מלך זהיר. בפני שהוא לא שכח מה קרה לאביו. והוא מאוד מאוד מתון. אם כי גם בחסר, הנוף חוזר לקדמותו, יש קבוצות, לחץ, ומה שקורה במלוכה. אם כי עכשיו המלוכה היא לא אבסולוטית.
אז זהו, זה בדיוק מה שמעניין אותי, כי אליזבט אמנם התחשבה בדעת הפרלמנט, אבל היא זו שקיבלה את ההחלטות, כלומר היא שלטה בפועל.
כן.
המלוכה היום באנגליה, אנחנו יודעים, היא סמל בלבד.
בדיוק.
אין לה כוח שלטוני, למעט במקרים מאוד נדירים, כפי שראינו בבחירות האחרונות, שחשבו שאולי...
לא, המלכה היא זאת שממנה...
נכון.
את מי שמקבל את הרוב המוחלט בבחירות דמוקרטיות.
כן, אבל זה כוח שלטוני שדומה לכוח השלטוני שיש לנשיא המדינה בישראל.
בדיוק.
משהו שהוא יותר סמלי מאשר שלטון בפועל. אז איך קורה המעבר הזה ממלוכה שולטת אקטיבית, כמו אליזבט, אלא מלוכה הנוכחית. צ'רלס השני הוא כבר מלך בסגנון מה שאנחנו רואים היום?
בדיוק.
כלומר, בתקופת צ'רלס השני, שזו כבר המאה ה-17, הפרלמנט הוא זה שמנהל בפועל את אנגליה?
ואת שואלת מהי השאלה, מהטריק, מהמנגנון, התשובה היא מאוד טרגית. התזת ראשו של המלך הקודם. זה מה שלימד את המלך הנוכחי, להיות זהיר.
אבל יש ממשלה? יש ראש ממשלה?
ודאי. הוא חייב להטיל על ראש הממשלה את האחריות לניהול המדינה יומיומי.
כבר אז.
כן. עדיין הוא לא ראש הממשלה במובן של המאה ה-19, אלא זה שר שהמלך הטיל עליו את האמונה שלו ואת הנאמנות שלו.
אז המלך לא שולט בפועל.
לא. הוא חייב להתחשב עם כל מיני דברים, עם כל מיני מוסדות אחרים, ואל תשכחי שהמשפט באנגליה הוא עצמאי לחלוטין, והוא לא חייב להתחשב עם המלך בכלל.
כן.
אבל כן, כשהמלך רוצה משהו מן המשפט, הוא חייב למנות שופטים שהם עצמאים. וזה מאוד מאוד מפתיע את אירופה, כי זה צורה לגמרי חדשה ומקורית של שלטון. אי אפשר לעשות את זה עם האימפריה האבסבורגית, השמרנית, המיושנת, שהיא לגמרי נחלוקה מדמוקרטיה. אבל עם הזמן התקופה מתקדמת, ולאט לאט אנגליה תהיה להיות מוקדל לאירופה, ליבשת אירופאית, לשלטון מסוג חדש. וכאשר אחרי המהפכה הצרפתית יקימו ממשלות חדשות, כמו למשל הולנד ובלגיה, הם ילמדו מאנגליה. ועל כן זה סוגפת האבסולוטיזם, הסתיימה פעם לתמיד לתמיד.
איך באמת אבל המלכים האחרים, בני זמנו של צ'רלס השני, מגיבים לשינוי המהותי הזה?
קודם כל, יש כבר התחלה של עיתונות. מתחילים להדפיס מאמרים. אמנם לא במובן של העיתונות המודרנית, אבל המאמרים עוברים מיד ליד, משפיעים על הציבור, הם מתכנסים, דרך אגב שותים בירה, וקוראים מאמרים פוליטיים, וככה הדמוקרטיה נולדת לאט לאט בבתי מרסח. זה לא מקום אידיאלי, אבל מפני היסטורי ככה זה קרה.
אבל זה בתוך אנגליה עצמה.
כן.
אני שואלת לגבי מדינות אחרות, נגיד מלכים אחרים שרואים את המהפך הזה באנגליה, ודאי חששו למעמדם שלהם, שתהליך דומה יקרה אצלם.
בדיוק, מה לעשות? עד הסוף זה קרה. ככה שהם אמנם שולחים שגרירים, אנגליה מוכרת על ידי המעצמות האחרות, ואנגליה שולחת שגרירים. השגרירים הללו, כששואלים אותם, מה המלך שלכם? משיבים זה ככה וככה. ככה מלמדים למעשה את אנשי החוגים הפוליטיים בכל אירופה, איך להתנהג, איך כיצד אפשר להתנהג אחרת. על כן, יש אפשר להדביד הדבקה אנגלית. אנגליה מלהיבה המון אנשים באירופה, כדוגמה, וכפי שבמאה ה-19 וה-20 המהפכה הסובייטית הלהיבה המונים, עכשיו המהפכה האנגלית, האיטית אבל המתמדת, מלהיבה לא המונים, אלא מוחות יותר פתוחים. ולאט לאט יוצרת שכבה אינטליגנטית אשר שולטת באנגליה, ואשר רואה את הניסיון האנגלי כמודל, כדוגמה. לעשות אחרות.
בהקשר הזה, אנגליה תמיד באמת מוזכרת כמי שמקיימת מסורת דמוקרטית רחבה מאוד וארוכת שנים, אבל חוקה אין להם.
עד עכשיו לא. אפשר אם נמתין עוד 100 או 200 שנה, עוד אין לקבלות חוקה. אני גם רוצה להזכיר לך שאחת המדינות המתקדמות ביותר בעולם, ישראל, אין לה חוקה.
אבל הטיעון הוא תמיד שהבריטים לא צריכים חוקה בגלל המסורת הזו, נכון?
בדיוק, אז גם אצלנו כנראה המסורת עד הסוף תפתור את הבעיה של החוקה, או כן או לא. נראה, נחכה 200-300 שנה. המאבק הגדול באירופה הוא בין אנגליה לצרפת. וכאן אנגליה תשיג שני הישגים גדולים מאוד במאבק עם צרפת. המזל של אנגליה היה בשלטון בצרפת היה מאוד מאוד בלתי מוצלח. לואי ה-15 שבא אחרי לואי ה-14 מפואר עם ורסאי והאבסולוטיזם, הוא מאוד מאוד לא אינטליגנטי, אם אפשר להגיד ככה, בצורה עדינה.
אתה תמיד מתנסח בצורה עדינה, ולך מותר.
בבקשה. מדוע להיות גס כשאפשר להיות עדין?
כן, לא אינטליגנטי זה באמת אחד הדברים העדינים שאפשר לומר על אדם.
הפרט המעניין שזה להזכיר זה שהיות והתלה האנגלית היא צרה. היו אינטליגנטים בריטים שיוצאים בבוקר כדי להשתתף בוויכוחים בפריז, ועוזרים בערב. באותו יום הם יחלו באנגליה בצרפת, כי מרוח הייתה טובה, כמובן.
כמובן.
כן. וזה משהו לגמרי חדש. נוסף לזה, אני נשיג לך שההיסטוריונים האנגלים הבינו מאוד מאוד את ההיסטוריה, ובעיקר מה שהקסים אותה, זה האימפריה הרומית. ואני כבר ציטטתי אחד ההיסטוריונים הגדולים שרוצה להסביר מדוע נפלה האימפריה הרומית, והמשפט הוא מפורסם: נזירים בפנים, ברברים בחוץ. כלומר, האימפריה לא יכלה לעמוד, מפני שאובמה ברברים בחוץ הם מלחמתיים, אבל החולשה העיקרית היא הנזירים בפנים, שאלה לא רצו להילחם, ועל כן זה גם תעמולה אנטי-קתולית. ועל כן האנגלים לומדים שלהיות קתולי זה לא טוב. ועל כן הם מאוד מוכשרים שיש להם established church, כנסייה ממוסדת, שמחזיקה מעמד מאז שהיא קמה וממשיכה לה. והיא לא דורשת מן המאמינים שכל דברים יוצאים מן הכלל. ולא דורשת צום, לא דורשת לצאת בהפגנה, בתהלוכה. זה דת מאוד מאוד נאוטרלית, והיא נוחה מאוד לסוחרים האנגלים.
אתה בעצם מדבר על הכנסייה האנגליקנית כמובן.
כן.
שנוסדה, כפי שכולנו יודעים, בעקבות הרצון שהמלך אנגליה להתגרש וכיוצא באלה.
כן, זה הניצוץ הרומנטי שהדליק את הכנסייה האנגליקנית. שהיא בכלל לא רומנטית, היא מבוססת שליבה, רצינית, והאנגלים הם מאושרים איתה.
אבל איך זה מתקשר למאבק בין אנגליה לבין צרפת שהזכרת קודם?
זה לא בדיוק המאבק, אלא זה ההשוואה. כלומר, האנגלים מגיעים במסקנה שהמשטר בצרפת הוא רע. והמאבק עכשיו מתרכז לשתי נקודות חשובות מאוד. הודו ואמריקה.
מתי אנחנו בזמן?
אנחנו ב-17, מתקרבים ל-18.
כלומר, צרפת עדיין מלוכנית אבסולוטית לחלוטין.
בדיוק.
אנגליה, כפי שלמדנו, היא כבר מעין רפובליקה.
נניח, זה מעליב את הבריטים להגיד להם של רפובליקה.
אז איך לקרוא?
מלוכה קונסטיטוציונית.
מלוכה קונסטיטוציונית. כן. אבל בפועל נציגי העם הם אלה ששולטים.
כן, נציגי העם, הסוחרים, זה
כן,
לא בדיוק העם.
כן,
האצילים,
כן, לא כולם נחשבים חלק מהעם, אבל כן. זה סיפור אחר.
האנאלפביטים לא שולטים, לא ברצינות. מי שלא יודע לקרוא ולכתוב לא יכול להיבחר.
או לבחור גם?
לא, שום דבר. ככה שבמובן מסוים זה בכל זאת פרס לאינטליגנציה או להשכלה.
וגם נשים כמובן לא יכולות.
טוב,
אבל זה כבר
זה...
עניין אחר.
אפילו צרפת המתקדמת ייתן זכות בכלל נשים מאוחר מאוד.
כן, וכבר הרערתי בהקשר כן. את זה על מידת הקדמה
בסדק.
הצרפתית. אם הם נותנים זכות הצבעה לנשים רק בשנות ה-50.
זה כתם השחור על הזוהר הצרפתי. אני מפסר מאוד על...
אין ספק. אז נחזור למאבק בין צרפת לבין אנגליה.
על שני שטחים.
הודו ואמריקה.
כן. הודו למעשה הייתה תחת השפעה צרפתית. והם הקימו משרדים ועמדות כוח, שמרכז היה בפונדישרי, שדרך אגב היא קיימת גם היום הזה. אבל היום היא שכונה עלובה, בפינה נשכחת של הודו. אבל אז היה מרכז השלטון הצרפתי. והם רצו בסוף סוף בעזרת הודו להתמודד עם אירופה, ובעיקר עם אנגליה היריבה. זה דבר אחד. דבר השני, זה היה אמריקה. באמריקה הצרפתים היו פעילים ביותר, והם הצליחו ליישב אמריקה הצפונית, ולייסד למעשה שלטון צרפתי באמריקה הצפונית, המרוכז מסביב לעיר קבק. והם לא הבינו.
כלומר, קנדה של היום.
קנדה, כן. שדם היום יש מיעוט מדבר צרפתית.
כן.
ודוגול עשה צערוריה גדולה, כשהוא קרא, תהי קבק החופשית. זה העליב את הקנדים מאוד, כי הם טוענים שהם חופשים, הם לא צריכים שהצרפת תתערב.
כן.
אבל במאה ה-18, לאט לאט, הצרפתים מאבדים את שלטונם. אפשר להגיד מחוסר אינטליגנציה פוליטית. ועד הסוף פועצת מלחמת 7 שנים, ובאירופה האנגלים מנצחים, וכמובן יש גם הד באמריקה. שם המאבק מתרכז מסביב לקנדה הצרפתית, קבק. וכאן הצרפתים עושים שגיאות איומות, מפסידים, ועד הסוף בקרב האחרון, שהיה קרב של ממש, עם תותחים, האנגלים מנצחים, וככה אפשר להגיד שלוי ה-15, שבין ככה ידוע כמלך רע ובלתי מוצלח, הוא הפסיד גם את הודו וגם את אמריקה. זה הפסדים גדולים מאוד.
אתה מדבר על חוסר אינטליגנציה פוליטית של צרפת, זה מתבטא במהלכים השגויים במלחמה או עוד לפני כן?
זה תהליך. הם פשוט לא הבינו מה מתרחש. הם לא תפסו שהשיטה האנגלית הזהירה, השיטתית, המסחרית, אפשר ככה, זה היה לגמרי מחוץ לאופק הצרפתים, שעצו קרבות מפוארים, מצעדים, דברים של רעבה. וכאן הרעבה הוכיח את עצמה כחלשה מדי, כחסרת אינטליגנציה פוליטית, חסרת טקטיקה, חסרת חוכמה, והתוצאה הייתה שאנגליה ניצחה במאבק קולוניאלי נגד צרפת.
מאז אנגליה למעשה שולטת הן באמריקה והן בהודו.
יותר מזה, בריטניה rules the waves. היא שולטת על הגלים, על כל הימים למעשה. וזה מפחיד את כל המעצמות.
בצדק. בעיקר
צרפת, כן, היא הצליחה. כלומר, בתחרות, אנגליה תפסה את המקום הנכון, טקטיקה נכונה, אסטרטגיה נכונה, והיא שולטת על הים.
אז היא המעצמה הכי גדולה של אותם הימים.
גם היום.
היום?
אני לא יודע.
היום נראה לי זה קצת...
אני לא יודע מה הכוחה של המעצמה הסובייטית. אי אפשר לדעת.
ובכל זאת נדמה לי שארצות הברית קצת יותר משמעותית מאנגליה היום.
כן, ארצות הברית היא בעלת ביתה של אנגליה. היא לא מדינה עוינת. ועל כן אפשר להגיד שהמודל הזה, המתון, עדיין לא דמוקרטי, אבל הקונסטיטוציוני, הוא המנצח. והדוגמה למשל, היום יש מלחמה אפגניסטן, שהאפגניסטנים בקושי רב יוכלו ללמוד מהי דמוקרטיה, כל מיני דברים שם מונים את זה, אבל בתקווה שזה יגיע לסופו של דבר גם לפתרון רציונלי, אפשר לסמוך גם על הפתרון הסופי באפגניסטן.
אז קיבלנו שיעור בהיסטוריה אקטואלית, אני בכל זאת חוזרת לאנגליה של המאה ה-18. כשהם שולטים בהודו ובאמריקה, זה למעשה חלק מהקולוניאליזם שבסופו של דבר יוביל ללידתה של ארצות הברית.
כן. כלומר, ארצות הברית תמרוד נגד השיטה הזאת ותיבוש את חירותה.
אבל תושבים אנגלים פשוט מה? עוזבים את אנגליה ועוברים לקולוניות האלה?
החיים יותר קלים. אין הגבלות, אין מכס. על כן זה למעשה ארץ החופש. והדבר הזה יישאר בארצות הברית. הפולחן החופש האמריקאי, the American way of life, שהבטר קל, מתקדם, מאירופה המיושנת, השקועה במסורת מחניקה.
אבל השלטון מעודד את האזרחים הבריטים לעבור?
לא. יש כאן עכשיו תנועה שבין השאר מי שיהיה הנשיא הראשון של ארצות הברית, הגנרל וושינגטון, תומך בזה. יש התפתחות איטית אל פתרון קונסטיטוציוני של הבעיות מבלי המלך האנגלי.
תסביר.
האמריקאים מגלים שהם יכולים לפתור את הבעיות בעצמם.
כלומר, אתה כבר מדבר על המתיישבים האנגלים,
כן,
באמריקה, שמתחילים לדרוש את העצמאות שלהם.
הם לא
בלי התערבותו של המלך.
המצב הוא מאוד מעניין. הם דורשים עצמאות. הם דורשים חופש המסחר. וחופש המסחר הזה מביא אותם בסיסוי עם הממשלה הבריטית.
שרוצה לגבות מהם עוד ועוד מיסים.
בדיוק. והמאבק נגד המיסים יביא לעצמאות ארצות הברית והופעה מבחנית מתאימה. ומה שמעניין שצרפת סוף סוף הבינה ברגע האחרון את הטעות שלה, ואנחנו עדים לברית בין המלוכה השמרנית ביותר באירופה לרפובליקה המתקדמת ביותר באמריקה. והברית הזאת מסומלת על גנרל
לפייט.
ז'ילבר מוטיה דה לפייט, שהיה מרכיז, כלומר, תואר הצולה, ואם כיומר לוושינגטון, התואר הזה מפריע לי, אבקש אותך לא לקרוא לי מרכיז. אם כי וושינגטון קרא לו אדוני המרכיז, בעדיפות גדולה מאוד.
אבל הצרפתים עושים את זה לא מתוך איזו בחירה אידיאולוגית, לתמוך ברפובליקה החדשה. הם הרי עדיין מלוכה, הם לא רוצים רפובליקה, הם עושים את זה כדי לפגוע באנגלים, מתוך אינטרס פוליטי.
בדיוק. אבל הברית הזאת היא מוזרה כל כך. תחזיק מעמד. ואחרי זה במאה ה-20, כאשר יהיה צורך לגייס את כניסת ארצות הברית במלחמה נגד גרמניה, האימפריאלית, וילמה שני, יזכירו פתאום את לפייט. ואני כבר הזכרתי את זה, מפני שזה מאוד יפה. כאשר היחידות האמריקאיות הראשונות הגיעו לצרפת, הם צעדו לבית הקברות ששם קבור לפייט, וגנרל פרשינג, המפקד האמריקאי, אמר, לפייט, we are here, אנחנו פה. כלומר, העם הצרפתי הבין שכאן אמריקה משלמת את חובתה.
כן, ההיסטורית.
ההיסטורית, כן. וזה נושא לנאומים, למוזיקה, להפגנות, למצעדים, וזה מאוד מאוד יפה ופיקצ'רל, ציורי.
מה קורה בהודו? אין ניסיונות להתנער מעול המלוכה, השלטון הבריטי?
כן, יש, אבל זה לא לטובת צרפת, אלא לטובת ההודים. ולאט לאט זה מתקדם, והיום אפשר להגיד שעוד היא דמוקרטיה.
אתה מדבר כבר על הניסיונות של ההודים עצמם.
כן.
גנדי וכיוצא באלה, להשיג עצמאות. אבל אני שואלת, האם לא היה תהליך דומה לזה שהיה בארצות הברית? כלומר, שהמתיישבים הבריטים בעצמם ניסו להקים משהו חדש.
לא, כי הם היו מיעוט קטן בהודו הגדולה, ולא יכלו לעשות לעצמם דבר כזה, זה לא אמריקה. ועד הסוף ההתפתחות הקונסטיטוציונית של הודו היא מרגיעה, והיא פותרת את הבעיות, אם כי אין צורך במתיישבים לבנים. ההודים עצמם הם אשר מנהלים את המאבק. לפעמים מעלים, לפעמים שלף, ועד הסוף הם הגיעו למסקנה. היום הודו נחשבת הדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם.
ועד היום אפשר לראות גם את השרידים של השלטון הבריטי בהודו. אבל המתיישבים של אותה תקופה שלטו בפועל? כלומר, ההודים הילידים, היו הנתינים שלהם? איך זה עבד?
ההוכחה הטובה ביותר לשפת הוויכוחים בפרלמנט ההודי זה אנגלית.
כן.
עד עצם היום הזה. כי ההודים לא מבינים אלה את אלה בדיאלקטים השונים, אבל כולם יודעים אנגלית, וזה לפי דתי הניצחון הגדול ביותר של המנטליות הבריטית.
שעה היסטורית. לידתה של השיטה הקונסטיטוציונית. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על ההיסטוריה האנגלית מג'יימס הראשון ועד מהטמה גנדי. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוזיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, עידן סביליה ודניאל ברש. בתוכנית הושמעו קטעים מוזיקליים את ויליאם לוס וויליאם בירד לצד קטעי מוזיקה עממית מאנגליה ומסקוטלנד.